שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת וארא. הנושא שלנו היום הוא גבורה מנצחת. עכשיו, זה לא סתם, כי אנחנו בעצם הולכים לעסוק במכת שכין. עסקנו לאורך השנים ברוב כמעט כל המכות, ובעצם נשאר לנו עוד לעסוק במכת שכין. מכת שכין, אנחנו נראה היום את העומק שלה בעזרת השם, ונקווה קצת ככה להבין את העומק. המכות האלה זה לא סתם רק מכות, יש עומק עצום בכל מכה ומכה. המכות האחרות, מי שרוצה לשמוע את השיעורים על המכות האחרות, אפשר למצוא אותם באתר שלנו, רוח ירושלמית. בואו נתחיל. מקור א', שמות פרק ת', ויאמר השם אל משה ואל אהרון, קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיים לעיני פרעה. לא מובן. למה צריך, אם זה מלוא חופניכם, אז כל משה ואהרון, כל אחד לקח שתי ידיים. שתי ידיים אהרון, שתי ידיים משה, מלוא חופניכם, פיח כבשן. מה זה הפיח כבשן הזה? מה זה? למה צריך פיח כבשן? גם מה זה המילה הזאת, פיח וכבשן? וזרקו משה, בסוף זורק את זה משה. אז למה צריך שגם אהרון יחפון מהפיח כבשן? למה לא מספיק שמשה ייקח מהחופן כבשן, חופן שלו מהפיח כבשן, ויזרוק? עכשיו, מה זה הוזרקו משה השמיים? תנסו פעם לזרוק פיח. תזרקו, אני חושב, אם זה יהיה מטר, זה השגתם הישג פלאי, כן? זה לא אף, זה לא... אז מה זה זרקו משה השמיים? ברור לגמרי שהוא זורק, והקדוש ברוך הוא כביכול לוקח, אז... מה זה? מה זה הוזרקו משה השמיים? לעיני פרעה, שימו לב לדגש, לעיני פרעה. פרעה צריך לראות, יש פה איזה עניין לעיני פרעה. והיה לאבק על כל ארץ מצרים. טוב, ברור שזה נס, אם אתה לוקח פיח וזורק, הוא לא יהיה לאבק על כל ארץ מצרים. אז ברור שהקדוש ברוך הוא הופך את זה לאבק על כל ארץ מצרים. אז אם זה ככה, למה צריך בכלל את אהרון ולמה צריך את משה? ממילא הקדוש ברוך הוא כבר עושה את הפיח הזה לאבק על כל ארץ מצרים, הם לא יכולים לבד. ועוד הקדוש ברוך הוא אומר שאהרון ייקח מלוך אופניו, משה מלוך אופניו, הכל יעבור לידיים של אהרון, לא ברוך, לידיים של משה, סליחה, ולא ברור איך, כי לכאורה ידיים של משה זה ידיים של איש אחד, ואיך הן מחזיקות גם חופניים של אהרון, גם חופניים שלו, ומלוא חופניכם. כל המהלך הזה צריך להבין אותו. הלאה, והיה על האדם ועל הבהמה לשכין פורח הבעבועות בכל ארץ מצרים. מה זה פורח הבעבועות? האבק הזה הוא אבק יבש. זה אבק של אש, של לא הגחלים, לא ככה השרוף, אלא השרוף של השרוף של השרוף. הפיח של הכבשן. אז מה, מה בדיוק? איך זה הופך להיות לפורח הבעבועות, שזה נשמע כמו מורסות לחות? איך יכול להיות? ממשיכה התורה ואומרת, ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין. השכין סובר את החרטומים, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. שימו לב שהקדים את החרטומים. לא מובן למה. גם שימו לב, כתוב פה, בהתחלה כתוב לא יכלו החרטומים, יש יוד. אבל כשכתוב כי היה השכין בחרטומים, פתאום היוד נעלמה. אין לו וב, חסר וב, חסר יוד. למה? מה רוצים להגיד בזה? ולמה הקדימו את החרטומים לכל מצרים? ואז מופיע משפט, ויחזק השם את לב פרעה, פעם ראשונה. חמש מכות ראשונות, פרעה מתחזק מאליו. מכה ראשונה, המכה השישית, מכת שכין, שהקדוש ברוך הוא מחזק את לב פרעה. אומר רש"י, פיח כבשן, דבר הנופח או הנפח, מן הגחלים עמומים הנצרפים בכבשן. פיח לשון הפכה, שהרוח מפיחן ומפריחן. רש"י, אמרת לנו בהתחלה, דבר הנפח או הנופח מן הגחלים עמומים הנשרפים בכבשן. הבנו, נופח, לשון נפיחה. למה צריך לכתוב פיח, לשון הפכה, שהרוח מפיחן ומפריחן? מה זה כל הדגש הזה על הפיח שנפח ומרוח, מפיחן, מפריחן? עכשיו, ברור לגמרי שרש"י רצה להדגיש שיש פה איזה משהו בלשון לנפוח, עניין של רוח. עכשיו, אנחנו באופן כללי מכירים לנפוח את ויפח באפיו נשמת חיים, מכירים מארבע רוחות בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה, מכירים, אבל מכירים בדרך כלל על איזה חיות אלוהית, כן? ומן דנפח מתוכי נפח. אז בסדר, מה פה עכשיו פיח כבשן שהרוח מפיחן מפריחן? מה הולך פה? הוזרקו משה, אומר רש"י, כל דבר הנזרק בכוח. שימו לב, למה הוזרקו משה? באיפו משה, אני יודע למה הוזרקו. אומר רש"י, לזרוק זה בכוח. משה רבנו עושה בכוח, זורק בכוח. למה לזרוק? למה הוזרקו משה? בכל אופן, אומר, כל דבר הנזרק בכוח, אינו נזרק אלא ביד אחת. אז ישר השאלה עולה, הראיה פה, מלוך אופניים, שתי ידיים של אהרון, מלוך אופניים, שתי ידיים של משה, וכל זה ארבע ידיים, צריך להיכנס ליד אחת של משה רבנו, הוא אומר רש"י מיד, הרי ניסים הרבה. למה? אחד שיחזיק קומצו של משה, מלוך אופניים שלו ושל אהרון, ואחד שהלך האבק על כל ארץ מצרים. רבנו בחיה מוסיף שעוד נס, שזה הפך להיות לבעבועות, לחות על כל הבני אדם והבהמות. אז אנחנו, ברוך השם, זוכים להתחיל לעיין ולהתבונן במכת שכין, אבל השאלות הן רבות. מה כל הטקס? מה כל ההפקה הזאת? מה התורה רוצה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו במכת שכין? אומר הרמב"ן על החרטומים, אומר הרמב"ן, לאן כתוב, ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה. אומר רמב"ן, בושו והיקלמו וחפו ראשם, שימו לב, זה ביש אותם. מכת שכין ביישה אותם. ייבשה אותם, ביישה אותם. שימו לב, אומר רמב"ן, בושו החרטומים והיקלמו וחפו ראשם, ביותם מלאים שכין, ולא יכלו מלאת נפשם. על כן לא באו בהיכל המלך, ולא נראו בחוצות לפני משה, והיו בבתיהם מסוגרים, הסתגרו בבית, מרוב בושה, אומר הרמב"ן. שימו לב לעניין של הבושה פה. בואו נמשיך. אומר רבנו בחיה, בחמש מכות ראשונות, אין החיזוק מאיתו התברך, כי מתוך כובד ליבו של פרעו, ומתוך שהיו החרטומים מחזקים את ליבו, ומתפארים בחוכמתם אצלו. אל תדאג, תראה, גם אנחנו יכולים להפוך מכה לנחס, לפה, לשם, מתפארים בחוכמתם אצלו, אז הוא היה מתחזק. אבל אתה במכת השכין לא באו בהיכל מלך. ולמה? כי הם התביישו, כמו שאומר רמב"ן, הם חטפו את השכין בעצמם ולא יכלו לעצור את זה. ואין מחזיק ביד פרעו, ואין מדבר על ליבו, ואולי היה נמלך לסלחם, אלא שהייתה סיבה מעת השם יתברך מכאן ואילך. רבותיי, במכת שכין פרעו נשבר. במכת שכין החרטומים מתביישים, נגמר, איך אומרים היום בלשון של החבר'ה, נגמר הדאווין שלהם, לא יכולים יותר להשוויץ לפני פרעה, להתפאר בחוכמתם, הנה גם אנחנו, נגמר, החרטומים נשברים, פרעה עומד להישבר, ויחזק השם את לב פרעה, הקדוש ברוך הוא עוצר את זה. אז זו המכת שכין בעצם הייתה המכה הניצחת, שלמעשה הייתה אמורה כבר לשבור את פרעה, לולא שהשם מחזק אותו. צריך להבין אם כך עוד יותר לעומק. מה כל העומק של כל המכה הזאת? פיח, הכבשן, מלוך אופניים, גם של אהרון, גם של משה. הכל ביד אחת של משה, וזרקו משה בכוח השמיימה, לעיני פרעה, זה נהיה לאבק ולשכין פורח בכל ארץ מצרים. צריך להבין, מה הסיפור פה? עכשיו, ישר אנחנו קופצים למים של הכי עמוקים שיש, זה בספר פרי עץ חיים, זה על דרך הקבלה, אנחנו לא ניכנס קבלה, אבל נוציא מתוך זה את האמירה היסודית, ואז ננסה להבין מה התוכן שלה. אז בואו נראה. במקור ב' אומר הארי הקדוש בפרי עץ חיים, שער חג המצות, מגבורה דנוקבה, כלומר מגבורה של השכינה הקדושה, מכה, כביכול, אני מוסיף, מכה, בנצח זכר דקליפה. אז בואו נגיד את זה בצורה פשטנית, הגבורה של השכינה הקדושה, של התגלות אור השם בישראל, מכה בנצח של פרעו, של הקליפה של מצרים. עכשיו שימו לב, שבעצם כשאני אומר שזה מכה בקליפה של מצרים, אז למעשה אני אומר ככה, שהנצח זה תמיד הכוח, אני אנצח, אני אתגבר, אני אנצח את כל המכשולים, אני אמשיך. זה יוצא מאוד יפה, שבמכה הזאת הוקה הנצח של מצרים, של פרעו. הכוח עמידה של פרעו נגמר. מפה ויחזק השם את לב פרעו. הנצח המצרי חוסל. על ידי מה? על ידי הגבורה הישראלית. הגבורה של אור השכינה כנסת ישראל. עכשיו, ובאמת מאוד מתאים, תראו בדברים כפחת, במקור בית סוף השורה הראשונה, יקחה השם לא עלינו, בשכין רע, על הברכיים ועל הסוקיים. השכין מכה בעיקר ברגליים, הרומזים לנצח והוד, שהם גם משה ואהרון. יקחה השם בשכין רע על הברכיים ועל הסוקיים. אז באמת, הנצח רמוז ברגליים, וכביכול מכה בנצח. עכשיו שימו לב עוד, בישעיהו נ"א, אומר הנביא, ושמתיה ביד מוגייך, אשר אמרו לנפשך, שכי ונעבורה. כלומר, אויבי ישראל אומרים לעם ישראל, שכי ונעבורה. מה זה שכי? אומר מצודת ציון, שכי עניין כפיפה והשפלה. איך כופפים? רגליים, אין לך עמידה על הברכיים ועל השוקיים. אז לפי זה אפשר להגיד שמכת שכין זה שכין, כלומר שהיא כופפת ומשפילה, וכמו שאומר רמב"ן, בושו ויקלמו וחפו ראשם, משפילה את החרטומים, משפילה את פרעה, גודעת את התקווה המצרית, מחסלת את תקוות הנצח המצרי, אנחנו ננצח, אנחנו נצליח, אנחנו נמשיך הלאה. למעשה הנצח של קליפת מצרים הקשה נשבר לחלוטין במכת שכין. שכין מלשון שכי ונעבורה, השפלת המצרים. והשאלה הגדולה, אם ככה, אז אנחנו רוצים לדעת מה העומק של מכת שכין, איך הגבורה של שכינת ישראל מכה בנצח של כל הקליפה המצרית והקליפה בכלל, הקליפות במהלך ההיסטוריה העולמית. אז בואו נתחיל להתבונן למכת שכין, ועכשיו זה נהיה הרבה יותר מעניין, כמו שאומרים, כן? כי אנחנו צריכים להבין וללמוד את האופי של הגבורה הזאת, שבעצם אומרת שכי ונעבורה לכל אויבי ישראל. אז שימו לב, במקור ג' אומר המדרש שמות רבה י' ב' עוד ד'. המכות האלו, כלומר כל 10 המכות, 3 על ידי אהרון, ו3 על ידי משה, ו3 מכות על ידי הקדוש ברוך הוא, ו1 על ידי כולן. זה מתחלק שליש, 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 שליש אהרון, שליש משה, שליש הקדוש ברוך הוא, ומכה אחת מתוך 10 על ידי אהרון, משה והקדוש ברוך הוא. טוב, אתם בטח כבר מנחשים שזה המכה, מכת שכין, כי כמו שראינו קודם. אבל בואו נמשיך את המדרש. אומר המדרש, דם צפרדי הכינים על ידי אהרון. למה? לפי שהם בארץ. הם בארץ. ברד הרבה חושך. על ידי משה, לפי שהם באוויר, שכן שלט משה בשמיים ובארץ. ערוב דבר מכת בכורות על ידי הקדוש ברוך הוא. ותעיינו, תקשיבו לשיעורים שנמצאים באתר רוח ירושלמית על כל, על רוב מוחלט של המכות האלה, מה העניין בכל מכה ומכה. אבל מסיים המדרש לענייננו, ושכין על ידי כולם. אז ברור שלמכת שכין יש פה איזה מעמד מיוחד, כי בעצם אמרנו שהמכות שבארץ על ידי אהרון, המכות שבאוויר על ידי משה, כי כביכול אהרון יותר לארץ, משה יותר לשמיים, ו3 מכות הן מיוחדות על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל מכת שכין על ידי אהרון, משה והקדוש ברוך הוא. פה אנחנו רואים שזה לא סתם מלוך אופניכם של אהרון ומשה. אהרון לוקח מפיח הכבשן מלוך אופניים, משה מלוך אופניים, מעביר אהרון לחופניים של משה גם את מלוא החופניים שלו, נס זה נכנס שם, ובסוף משה מעביר את הכל ליד אחת כדי לזרוק בכוח, כמו שרשי אמר, השמיימה. ואז הקדוש ברוך הוא הופך את זה לאבק, שהופך את זה לשכין פורח ואבועות. צריך להבין מה הולך פה, ולמה פיח, לנפוח, מה בדיוק ננפח פה, מה קורה פה, מה מתרחש כאן. אז בואו נראה. אומר לנו מרן הרב קוק, מקור ד', אורות הקודש חלק ב', הטוב הכללי אות י"ט. 4 שאיפות עומדות ברוח האדם. 4 שאיפות ברוח האדם העולמי בכלל. האחת, שאיפת הרע הגמורה, יש בעולם, רחמנא ליצלן, כוחות של רשע, זה צריך לדעת את זה, זה אפשר להכניס את הראש באדמה, רחמנא ליצלן, צריך לדעת, יש שאיפה של רע, יש דבר כזה. הלאה, השאיפה השנייה היא הכרת הרע ברשעתו, ומתוך כך הכרזת הייאוש המוחלט של כל היש, ושאיפת ההצלה בחיליון מוחלט. טוב, זה הבודיזם, אנחנו בהמשך הרב יגיד את זה מפורשות, שזה בעצם, תשמע, יש איזה רוע פה בעולם, אנחנו לא צריכים להתגבר עליו, אז הדרך לצאת מזה זה המוות, הנירוונה, להגיע לשקט הזה של בעצם המתת המציאות, שכל כך מציקה וכל כך מלאה ברוע. השאיפה השלישית היא ייאוש למחצה. ייאוש למחצה, הרב יגיד בהמשך שזו הנצרות, ייאוש למחצה, כלומר, להתייאש מהרישה בעצמה, מהרע ושליטתו בעצמו, כלומר, יכולת, הכוח של הרע, לשלוט, ולהתייאש מהאפשרות להכניע אותו, למסור בידו את החומר ואת העולם החברותי, כל מה שקשור לחברה, מדינה, פוליטיקה, זה למסור ביד של הרע. מדהים שאני לפעמים בא, ומה זה לפעמים? כבר כמה שנים טובות, אומר לאנשים, קדימה, הגיע הזמן לרומם את הפוליטיקה שתהיה מקום של תורה. מסתכלים עליי כמו על איזה תמים. זו ההסתכלות שלהם, הסתכלות נוצרית, שימחלו לי, כן? אבל זו הסתכלות נוצרית. כי זה בדיוק מה שכתוב פה. השאיפה השלישית היא ייאוש למחצה. כלומר, להתייאש מהרישה בעצמה, למסור ביד הרע את החומר ואת העולם החברותי, ולהציל מתוך ייאוש זה את הפנימיות של החיים, שזהו צד הטוב שלהם. אז עושים ניתוקים. פוליטיקה זה לרעים, לשם גם שולחים כאלה שיודעים להיות רעים בעצמם, ורק משרתים את הטוב, ולא משנה שספר אורות מלא, שבדרך הזאת הגאולה לא תבוא. מפורשות הרב כותב את זה. ופה זה בעצם גישה נוצרית. והיא חדרה ללבבות של אנשי תורה. בואו, אנשים שומרי תורה ומצוות, אנשים של תורה, ככה הם מדברים. לא יודע, לא יודע כבר מה לעשות עם זה, אבל אנחנו לא נוותר, אנחנו נמשיך להסביר את זה גם פה בבית הרב ובכל מקום, ונפיץ ונסביר שההסתכלות הזאת הסתכלות נוצרית, ואסור להתייאש מלהופיע את האור והטוב גם בעולם החברתי והחומרי. השאיפה הרביעית, שזו השאיפה הישראלית, היא העומדת להציל את הכל מבלי להשאיר גם צרור, אפילו איזה אפר קטן, משהו, כלום. לחשוב מחשבות, לבל יידח ממנו נידח, לא להשאיר שום דבר בידיים של הרע. להציל את הגוף כמו הנשמה, את חיצוניות ההוויה כמו פנימיותה, את הרע בעצמו כמו את הטוב. אפילו את יצר הרע אנחנו הופכים לכוח שמשרת את הטוב. לא עוד אלא להפך את הרע לטוב גמור, ולהעלות את העולם ומלואו בכל צדדיו ותחתיסיו, את העולם היחידי, העולם של היחיד, בכל ערכיו החומריים, ואת העולם החברותי בכל סדריו, בכל סדריו, חברים. זה תורת הרב קוק. מי שלא מאמין בדרך הזאת שאני הקטן מציג אותה כאן לפניכם, פשוט לא, מה שנקרא, שלא יגיד לי שהוא קוקניק. הוא לא, הוא לא. פה הרב אומר פורשות שהשאיפה הישראלית היא לרומם את הכל, גם את העולם החברותי בכל סדריו, להעמיד את הכל על בסיס הטוב. זאת היא שאיפת ישראל, המבוטאה במעמקי תורה, ביסוד האמונה, בהליכות החיים, בכל מלחמותיו המעשיים והרוחניים, בכל תקוותיו, למרבה המשרה. למרבה, מה זה הריבוי הזה? שהמשרה, מלכות בית דוד, מלכות השכינה, מלכות השם, היא מופיעה בכל הריבוי המציאותי. אין פרט, אין פינה בחיים, להתאתר פנוי מיני. למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו. פוליטיקה, דוד המלך, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה, קנאת השם צבאות תעשה זאת, אומר הרב, וקנאת השם היא רוח החיה בגבורת ישראל. אתם זוכרים שמכת שכין זה הגבורה הישראלית? שמכה את הנצח של הקליפה. עוד פעם, וקינת השם היא רוח החיה בגבורת ישראל. ומה האופי של הגבורה הישראלית הזאת? שלא להניח להרישה האנושית ולא להרישה העולמית, אפילו כמלוא נימה. אנחנו לא נשאיר לרוע אפילו כחוט השערה במציאות הזאת. והאלילים כליל יחלוף, כליל, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ויאמרו בגויים, השם הלך, גם בגויים, בכל מקום. ישמחו השמיים, תגל הארץ, ויאמרו בגויים, השם הלך. ומובן הדבר, אומר הרב, שבין הייאוש הגמור של הבודיסמוס, שהזכרנו קודם, שזה הבודיזם, ובין הייאוש למחצה של הנוצריות, אז ברגע שיש קצת ייאוש, הרבה ייאוש גמור או חצי ייאוש, הם משתמשים באיזה אופן את הרישה העולמית. זה למעשה מחזק את הרישה העולמית. למה? ברצותה על כל פנים להמשיך אליה את כל אשר תוכל, לפחות להודות בממשיותה וניצחונה כשהיא לעצמה, וממילה היא מתבצרת. ברגע שאתה אומר שיש פינה בחיים, בעולם, שיש שם רוע ואין מה לעשות, זהו, זה מה שיש, אתה משרת את הרוע. ואני, תסלחו לי, פשוט כבר אי אפשר לשתוק, ומוכרחים להגיד את הדברים בצורה הכי גלויה ועל השולחן. כל מי שאומר שכנסת ישראל, שהפוליטיקה הישראלית, זה לא מקום לאנשי תורה, יש שם רוע ושחיתות, אוי ואבוי, חושבים אותי לאיזה תמים, כן? שלא יודע, ככה. כל מי שמדבר כך, מחזק את הרוע, מעכב גאולה, זה מה שהוא עושה. זה מה שהוא עושה. אומר פה הרב, הבודיסמוס והנצרות בייאוש שלהם, בין אם זה ייאוש גמור כמו הבודיזם, ובין אם זה ייאוש למחצה כמו הנוצרים, זה הנוצריות יותר נכון, זה בעצם מחזק את הרוע בעולם. ובא אור ישראל להסיר את כל חושך, ולהעביר מן הארץ כל ענן מקדיר, להסיר את פני העלות על כל העמים, והמסכה הנסוכה על כל הגויים. עכשיו שימו לב, למדו במדרש שמכת שכין נעשית עם המלוך אופניים של אהרון, מלוך אופניים של משה, וכביכול על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כל המכות, שליש, שלוש אהרון, שלוש משה, שלוש הקדוש ברוך הוא, אחת על ידי כולן, ואיזו היא? שכין. אז בעצם שכין זו הגבורה הישראלית. ומה האופי של הגבורה הישראלית? הידיים של אהרון, מלוך אופניים של אהרון, שזה המציאות הארצית, מי שיודע לרדת אוהב את הבריאות, מקרבן לתורה, מי שיודע לרדת לבריאות, למציאות הארצית. מלוך אופניים של משה שיודע לעלות לשמיים בין המלאכים, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שמשלים את הכל. אז צריך שמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ ואמרו בגויים השם מלך. אז האופי אם ככה של הגבורה שבעצם מנצחת את הנצח של הקליפה, של הרשעה, השברון התקווה של אויבינו, תלוי בנקודה הזאת. תלוי בנקודה של גבורה כוללת. אל תעשה לי ניתוקים פירודים. אל תיקח פינות בחברה הישראלית ותגיד לי, עזוב, לשם המוסר לא הגיע. אין כזה דבר. אל תוותר על אף יהודי, אל תוותר על אף חלק מהארץ, אל תוותר על אף חלק בחברה, אל תוותר על אף חלק בפוליטיקה, במדינה, בכלכלה, שום דבר. הכל מחובר לתורה, הכל מחובר לאור השם, הכלליות הזאת. ולכן מכת שכין זאת המכה שהיא על ידי כולם. משה, ארץ, סליחה, אהרון, ארץ, משה, שמיים והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אבל שימו לב, יש כאן עוד נקודה שעדיין לא הבנו, פיח הכבשן מה רצו בזה. הבנו למה מלוך אופניים של אהרון ושל משה ועוד שיתוף פעולה כביכול עם הקדוש ברוך הוא. הבנו גם שהחרטומים הלכה להם היוד. למה הלכה להם היוד וגם וו אין להם? למה אין להם לא וו ולא יוד? אלה אותיות השפע. יוד תחילת השפע וו זה התפשטות השפע. אז הם איבדו את זה, נגמר להם. לא היה להם יותר שום כוח לעמוד. לא יכלו לעמוד לפני משה, כמו שהפסוק אומר מפורש, ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה. ואומר הרמב"ן, הם התביישו, זהו, הם נגמרו, חוסלו בבושה. פרעה גם נשבר, רק הקדוש ברוך הוא חזק אותו. אז בינתיים ראינו את הגבורה, אבל עוד לא הבנו מה זה פיח הכבשן, ולא הבנו איך זה הופך להיות פורח הבעבועות, אם זה כזה יבש וזה בא מכבשן. אומרת הגמרא בבא קמא פ' עמוד ב' מקור ה', דאמר רב יהושע בן לוי, שכין שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, לח מבחוץ ויבש מבפנים. מאוד מוזר, מאוד מוזר. בדרך כלל רטוב בפנים, בחוץ או יבש או לא. פה זה היה בפנים יבש, בחוץ לח. מוזר מאוד, נכון? אז עוד פעם, דאמר רב יהושע בן לוי, שכין שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, לח מבחוץ ויבש מבפנים, שנאמר, ויהי שכין הבעבועות, פורח באדם ובבהמה. שכין זה רש"י שמביא לשון חמימות בכלל. אז שכין, כן, זה גם יש בשפות אחרות גם. נגיד הסכנה, למה הוא נקרא סכנה? מלשון סיכן. סיכן זה חם, המים שם קצת חמים, המים של הסכנה בצפון, בבקעה, המים של הסכנה הם קצת חמים. אז זה לשון חמימות. אז פה, לכאורה, זה שכין, הבעבועות פורח. אז כלומר, זה היה רטוב. אז מה זה? מה זה רוצה להגיד? אז שימו לב עכשיו, כי אנחנו הגיעים למקום מאוד מאוד מיוחד. שימו לב טוב. אומר האלשיך הקדוש פרשת וערה פה אצלנו. למה היה צריך מלוך אופניים גם של אהרון, גם של משה? אז מוסיף פה אלשיך עומק גדול. אומר האלשיך הקדוש, וצרח ייקחו יחד בחופני שניהם פיח הכבשן. למען הקנות בו שתי הבחינות המתייחסות אליהם שהם אש ומים. אש על ידי משה להיות יבש מבפנים, ומים על ידי אהרון להיות לך מבחוץ. כלומר, שימו לב, האופי של הגבורה הישראלית הוא בעצם מכה בנצח המצרי, ולכן המכה נראית כמו שהחותמת נראית, כן? אז מה הולך פה? המכה באה בשורשה מאיפה? מהאש של משה, לכן זה יבש בפנים, ומצד שני יסוד המים, החסד של אהרון, שזה הלך מבחוץ. ממשיך היה לשיח הקדוש ואומר, וזהו אומרו, ככו לכם. למה כתוב, ככו לכם מלוך אופניכם? ככו לכם. מה לכם? מה, הם קחו את זה הביתה? מה זה ככו לכם, אומר השיח הקדוש, כל כך יפה. ככו לכם מלוך אופניכם פיח כבשן. מה זה לכם? ושאלנו גם, בשביל מה גם אהרון, גם משה, אז אמרנו, עד כה אמרנו, כדי לחבר את כל הבחינות. ארץ, שמיים, הקדוש ברוך הוא, הכל מחובר. דבורה ישראלית כוללת הכל, לא מסתירה שום פינה במציאות, בלא אור השם. בסדר. אבל עכשיו שימו לב, מוסיף אלשיך עוד עניין. שמשה רבנו זה האש, האש של הגבורה השורפת, והארון זה הבחינה יותר של המים, של החסד, אוהב את הבריאות, יותר מקרב, וכן הלאה. להיות לך מבחוץ, בעצם במכה, האש, היובש של השכין, המצרי, שחטפו מצרים, בפנים היבש, בחוץ לך. למה? כי מי שיקו זה בעצם החופניים של אהרון, חופניים של משה. חופניים של אהרון את הלחות, חופניים של משה את היבשות. צריך להבין מה זה. בואו נמשיך, ואומר אלשיך הקדוש, אחרי כן יזרקנו משה השמיימה. השמיימה. יש פה שתי ההין. השמיימה. השמיימה. אומר אלשיך הקדוש, אשר שתי ההין יראו היות בשמיים העליונים. שכינה הרי זה שתי אותיות בשם הוויה. השמיימה. כלומר, כי בכל משה זורק את זה לאן? לשכינה הקדושה, שכינה העילאה, היא הראשונה, שכינת התאה, היא השנייה, בינה ומלכות. ממשיך ואומר, למען על ידי השכינה יתברך, ייתן בו כוח, ילקה בו שמה השר. שימו לב, מי נותן לשכינת הכוח להלקות את השר של מצרים בשמיים, ופרו הופך להיות מפוחד ומבוהל, והנצח פה למטה, כוח הניצחון המצרי נשבר. אז איך סוברים את השר בשמיים? וזרקו בכוח, אומר רש"י. וזרקו, כל דבר הנזרק בכוח. אינו אלא ביד אחת, צריך להבין למה ביד אחת. מה העניין ביד אחת? אבל זרקו משה. משה כביכול נותן את הכוח לשכינה להכות את השר המצרי. תבינו את חשיבות הגבורה הישראלית פה בארץ. זה מה שאומר הפסוק, תנו עוז לאלוהים. ואומר הארי הקדוש, ומוסבר על ידי הרמח"ל, שבעצם כשישראל פועלים מלמטה, זה נותן כוח בשמיים לפעול. לא שהקדוש ברוך הוא צריך מאיתנו כוח, אלא ככה הוא בנה את עולמו. אתם תפעלו מלמטה, ברגע שאתם תתחילו לפעול בגבורה הישראלית שלכם מלמטה, הגבורה שעד כה למדנו שהיא גבורה כוללת, ועכשיו אנחנו מתחילים ללמוד שהיא גם בנויה אש, מים, צריך להבין מה זה, אבל מכל מקום הגבורה הישראלית, היא בעצם זו שנותנת עוז בשמיים לשכינה להכות את השר של מצרים. ממשיך אלשיך הקדוש ואומר, אשר מבלדו יתברך לא ילקה השר הרוחני. בוא, את השר בשמיים, זה הקדוש ברוך הוא צריך להכות, השכינה צריכה להכות. אבל צריך כביכול לתת לה כוח. עכשיו זה במרכאות, למה? כי ברור שרק הקדוש ברוך הוא, רק הוא יש לו כוח להכות את השר. אבל כדי שהקדוש ברוך הוא יכה את השר, צריך שפה למטה עם ישראל יפעל בגבורה הארצית שלו, של אהרון ומשה ומלוך אופניהם, גם של אהרון וגם של משה, בידו האחת של משה, נזרק השמיימה אל השתי ההין של השכינה, ואז השכינה מכה את השר של מצרים. עכשיו שימו לב למשפט הבא של אלשיך הקדוש. להורות, כי במה שמכה החומריים, כלומר במה שהוא מכה פה למטה, מכה השר, אז הוא מכה גם את השר למעלה. כי אין לפניו יתברך הפרש בין זה לזה. על כן האפר שהוקו בו העם נזרק למעלה עד המכה בו את השר. אתם מבינים? זה חוזר לאותו מקום עוד פעם. עוד פעם אנחנו רואים שבעצם יש פה פעולה כביכול מלמטה של משה ואהרון, אבל המכה שניתנת כאן למטה היא פועלת בשמיים. כדי שבשמיים יקו את הנצח המצרי, את השר של מצרים, צריך פה למטה שעם ישראל יקום ויפעל. אז בינתיים למדנו שהפעולה צריכה להיות גבורה שהיא מלאת אמונה ותקווה על כל המציאות כולה. היא לא משאירה שום פינה במציאות שהיא לא מקווה להושיע אותה, לגאול אותה, כולל את הרע עצמו, להפוך אותו לטוב. עד כדי כך. כן? עכשיו צריכים אבל להבין את היסוד של שכין היה לך מבחוץ, יבש מבפנים, ואמר לנו אלשיך הקדוש, הלך מבחוץ זה המים, החסד של אהרון. היבש מבפנים זה האש של משה רבנו. את צריך להבין מה זה. אז בואו נראה. תראו במקור וב, קובץ זין, פסקה פי גימל. אומר מרן הרב, האמוניות. האמוניות. העניין הזה שיש אמונה באדם. האמוניות יש בה תוכן של טבע, שזה טבעי, ותוכן של הכרה והשכלה. כלומר, יש אמונה שהיא טבעית. מה הכוונה טבעית? הרי אמונה היא חיבור לקדוש ברוך הוא. יש חיבור מצד עצם היות הנשמה שבתוכנו חלק אלוה ממעל. חיבור. ויש, חוץ מהאש הזאת, הטבעית, הפנימית, השלהבת הישראלית, שבתוך חדרי הלב של כל האומה הישראלית, של כל יהודים ישראל, חוץ מהשלהבת הזאת, שצריך כמובן להעלות אותה, אז היא נותנת את הטבעיות של האמונה. חוץ ממנה יש את ההכרה וההשכלה. דיינו שבן אדם מפעיל את שכלו באופן יותר קר, יותר למדני וכן הלאה. מצד התוכן הטבעי של האמונה היא מלאה גבורה ואש משולהבת, ואינה יכולה לסבול שום דבר המנגדה. האש הפנימית בוערת, כל דבר שבא ומתנגד לאש של טבע האמונה הישראלית, האש הפנימית פשוט, איך אומרים, לא יכולה לסבול, כמו שהרב אומר, לא יכולה לסבול שום דבר המנגדה. ולא דווקא דבר המנגד את כל מהותיותה אינה יכולה לסבול, לא רק משהו שהוא ממש נגד כל המהות, כי אם גם דבר שהוא מנגד את שבילה הפרטי ואת סגנונה המיוחד. כלומר, גם צביון, צביון, יש צביון יהודי. אם זה שבת, אם זה תפילה בנץ, אם זה תפילין, אם זה הדלקת נרות שבת, אם זה קדושת המשפחה, אם זה כל הצניעות, זה הצביון. האמונה, אש האמונה הטבעית, לא יכולה לסבול את כל, לא רק משהו שמתנגד במהות, אלא גם לא יכולה לסבול את סגנון, שהוא לא סגנון יהודי ישראלי. לא יכולה לסבול. אז מה עכשיו? מאיפה תבוא הסובלנות? הלאה, אומר הרב, על כן, קודם כל, לפני שנגיע לסבלנות, לא יוכלו אמונות מיוחדות לדור בכפיפה אחת ולהתערב זה בזה, אם לא שיצמח מזה היזק טבעי עצמי לכולן. אומר הרב, לא יכולים, לא יכולים. אתה רוצה שערבים יגורו במדינת ישראל? בסדר. הרב מרן, הרב קוק, פסק על פי הכסף משנה בדעת הרמב״ם, וגם דעת הרעב"ד, שלא קשור לגר תושב, כי גר תושב צריך לבוא בפני בית-דין ולקבל מצוות, תלוי שלוש דעות בגמרא, כן, אבל זה לא קשור לגר תושב, אף אחד מהם לא בא לבית-דין לא לקבל את איסור אכילת, איסור עבודה זרה, או איסור שמצות בני נוח, או כל התורה חוץ מאכילת נבלות, שלושת הדעות בגמרא עבודה זרה, לא, אף אחד לא בא, לא מצד גר תושב, אלא מבחינת האם מותר להשאיר אנשים שאינם יהודים בארצנו, והתשובה היא כן, אבל מה התנאים? תנאי אחד עיקרי, שלא עובדים עבודה זרה. תנאי שני, שהם לא מורדים בשלטוננו על הארץ. כמובן כל זה כשיד ישראל תקיפה. מכל מקום. אז אין בעיה, ולא רק אין בעיה, זה בסדר גמור, במידה ואנחנו נטפל במורדים נגד ריבונותנו ושלטוננו בארץ ישראל, נגד כל מבקשי רעתנו, כל אלה שאינם מבקשי רעתנו, ומקבלים את העובדה שפה יש מדינה יהודית, יכולים לחיות פה בארץ ישראל, תושבים, הכל בסדר, יש את כל התוכנית שהוצאנו בעניין, לא נאריך כעת. אבל מכל מקום שהיא כולה בנויה על פי תורה, לגמרי, מתוך תורה ותורת הרב קוק בפרט, תוכנית שלמה, תוכנית שלום, כל השנים אמרו לנו השמאלנים, אתם אין לכם פתרונות, היום הפתרון היחיד שיכול לצאת לפועל זה הפתרון שבנינו בתוכנית שהוצאנו על פי תורה בכלל ותורת הרב קוק בפרט. מכל מקום, אין בעיה, אבל אם אנחנו משאירים אותם כאן בארץ, אתה לא יכול עכשיו להרבב שכונות יהודיות וערביות מעורבות ביחד, כי זה לא הולך. למה זה לא הולך? פשוט מאוד, יש להם אמונה ויש להם צביון של התנהגות על פי האמונה שלהם, אז הם צריכים את השכונות שלהם לחיות על פי הצביון שלהם, ויש שכונה יהודית שהיא חיה על פי הצביון שלה. מי שבאמת רוצה להשאיר פה את אותם ערבים שלא מורדים בעם ישראל, שלא מורדים במדינת ישראל, ורוצה באמת לקבל אותם פה, צריך לדעת שתערובת לא תעבוד, תעשה תערובת מתכון לזה שהעסק יקרוס. אז אומר הרב, בעצם תראה, מצד אש האמונה, האש המתלהבת בתוך האדם, אז כל אחד בטבעו, וממילא הוא אומר, אתה לא יכול להרבב אמונות, הם יוזקו שתי האמונות. ממשיך הרב ואומר, וכל מה שהאמונה היא יותר אדירה, יותר בריאה, יותר חשובה וענקית, יגדל כוח הטבע שלה, ותגדל מאוד קנאתה וקפידת הטהרה שלה. לכן עם ישראל כל כך יש בו את האש הזאת שאומרת, אנחנו עם ישראל, זו הארץ שלנו, זו התורה שלנו, מקפידים על הטהרה הישראלית, שמירת מצוות, טהרת משפחה וכן הלאה. אמנם, אז עכשיו איפה באה הסבלנות? מאיפה באה כל הסבלנות? הרי אין הכוונה פה עכשיו שהכל יהיה פה רק אש, נכון? אז עד עכשיו הבנו בעצם, אם נחבר את זה לשיעור שלנו, את בחינתו של משה רבנו. הבנו את בחינת האש של הכבשן, את הפיח, שתכף קצת יותר נסביר אותו. הבנו, זה הבחינה הזאת. אומנם מצד התוכן ההיכרי של האמונה, דיינו, כשאתה חושב, לומד תורה, להבין את האמונה בדרך שכל, מלאה היא רוחב דעת. שמה הכל מתרחב. ומעוטרה היא על ידי זה ברוב חסד וסבלנות גדולה. למה? מה ההיגיון? מה, פתאום אתה סבלן לדעות שהן לא אמיתיות? מה ההיגיון? אז מסביר הרב, יודעתי בהכרתה שהרוח הפנימי של האריגה האלוהית וההשלמה העליונה שהיא שואפת אליה היא כל כך עשירה בגוונים עד שהיא יכולה להתלבש בלבושים שונים מאוד. ברגע שבן אדם יש לו ראש רחב של תורה, כמו שכותב הנציב בהקדמה לפירושו העמק דבר בספר בראשית שנקרא ספר הישר, שם מסביר הנציב שבבית שני כמדומני היו אנשים צדיקים אבל בדרכים שונות בעבודת השם, וכל אחד חשב שהשני הוא כופר. למה? כי הוא לא עושה כמוהו. אז צריך לדעת, ברגע שיש דעת של תורה רחבה גדולה, אז יודעים שאור השם, התורה עשירה בגוונים, יכולה להתלבש בלבושים שונים מאוד. אז כרגע אנחנו בלבושים שונים, כן? כלומר, כל מיני גוונים בעם ישראל, וגם בתיאורים הפכיים. מה שהרמב״ם כותב, הרמב״ם שצנזרו אותו בהלכות מלכים, ועכשיו שברוך השם אין אימת הגויים עלינו, החזירו את הרמב״ם למקומו, שהרמב״ם אומר שגם הנוצרי והמוסלמי, שניהם בעצם למעשה מפיצים בעולם מושגים שהם לקחו מיהדות. אז נכון, זה עקום, אבל זה מוציא את האנשים ממקום של פגניות גמורה, קניבליות, הופך אותם לכאלה שמדברים על מצוות, משיח, נכון, לא בכיוון הנכון, בסדר. אבל כמו שאומר, מזכיר הרמב״ם את הפסוק בצפניה ג', אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה. מה שהרב קורא, ברור השפה. אז לעתיד לבוא, לא תצטרך להתחיל מאפס, אלא להגיד להם, כן משיח, אבל לא זה, אלא כך. כן מצוות, אבל לא בהפקרות, אלא המחויבות ולמצוות של תורה וכן הלאה. אז גם בתיאורים הפכיים, והיא מתעלה על ידי זה על כל סתירה ומתרוממת מעל כל ניגוד. וככה בעצם, בריאה הגדולה הזאת, נכון שאנחנו נאבקים נגד כל מה שמתנגד לתורת ישראל, אבל אנחנו גם, מה שנקרא, סבלניים במאבק הזה, כי אנחנו מבינים שלפעמים לדברים ההפוכים יש תפקיד. יש תפקיד. יש תפקיד, לצערנו, כל הצרות היום מול כל המחבלים למיניהם, אנחנו כולנו מבינים שאם היינו מחוברים לעצמנו, אז העסק הזה היה מתאדה מאליו. ובעצם המחבלים כולם נכנסים איפה? בפרצה. איפה שיש חולשה אצלנו. אז למה הם כאן לא עלינו? השם יצילנו. בשביל מה? בשביל לעורר אותנו. אז בהפוך על הפוך על הפוך, רחמנא ליצלן מהפוך שכזה, זה גם נועד כדי לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים. אז במילא אתה נלחם, נאבק, בכל כוחך, אבל אתה גם מבין, יש לך סבלנות להבין שיש תהליכים, ויש לדברים סיבות עקיפות שבעקיפות, שבאופן עקיף בסופו של דבר הכל פועל על הקדושה, גם הרע. גם הרע. אז אנחנו נלחמים נגדו, אנחנו נאבקים בכל כוחנו, בחוכמה, בגבורה, אבל אנחנו גם יודעים להבין את העובדה שבסופו של דבר הדבר הזה יפעל גם הוא לטובה, בעל כורחו, וגם על אחרא, בעל כורחו, יענה אמן. עכשיו, ובאמונה בגודל קודשה, זורמים תמיד אלה שני הפלגים, שני שטפי הקודש של חסד, אהרון הכהן, וגבורה של משה רבנו, מידת הדין ומידת הרחמים. עכשיו שימו לב, אז בעצם לפי זה מכת שכין היא שילוב של חסד ודין ביחד, כן? כלומר, הכבשן, האש, כל הדבר הזה, זה החופניים של משה, ידיים של משה, שזה בחינה של גבורה, והחופניים של אהרון זה כביכול החופניים המברכות, המקרבות, של החסד, כן? אז בעצם, לכן צריך מלוך, כמו שאמר, אל שכחו לכם את הבחינות שלכם, מלוך חופניכם, הידיים שלכם, כל אחד בבחינה שלו, פיח כבשן. אז זה מתחיל עם פיח כבשן, אבל כשמשה זורק השמיים, הקדוש ברוך הוא הופך את זה למכה, המכה איך היא בנויה? יבשה מבפנים, שזה הדין של משה רבנו, הגבורה של משה, ולחם מבחוץ, שזה המים, החסד של אהרון הכהן. עכשיו שימו לב, ממשיך הרב ואומר, וכשהאמונה מתרוממת לרום מקורה, לצורתה העליונה, שמשם מקור חייה ושפעת פרנסת קיומה, והערתה מאור תורה העליונה. אומר הרב, ברגע שבאדם מתרומם עם האמונה, לא רק הוא למד כוזרי, לא רק הוא למד מערד, שזה דברים ענקיים, אין כמוהם, זה משם על ה... הרי זה הפתח, זה השאר, כן? לא רק כל הדברים האלה, אלא הוא כבר התחיל להיכנס לסוד ולפנימיות ולרזי תורה, ומתחיל להגיע למקום ככה של שורש הדברים. אז אומר הרב, מה קורה אז? שימו לב טוב טוב, מידת הגבורה מתמזגת. מה זה מתמזגת? כמו כוס יין שאתה מוזג אותו עם מים. גבורה שאתה מוזג עם רחמים. והכללות מתאחדת עם הדייקנות. ברוב טהרה והערה גדולה. היכולת להכיל, לסבול, והדייקנות במצוות מתחברות יחד. אתה גם אדוק מאוד מאוד בקיום כל פסיק של תורה, כל דקדוק סופרים, שומר על הלכות, קלה כבחמורה, ובבת אחת יש לך גם את היכולת להיות סבלן כלפי אנשים שאיבדו דרך, אנשים שלפעמים אפילו יהודים שאפילו ממש מנסים לקעקע חס ושלום את האופי הרוחני של מדינת ישראל. אתה מצד אחד נאבק לגמרי בדייקנות של טהרה ישראלית, של גבורה ישראלית, ומצד שני יש לך את המים, את החסד של אהרון. אז פה אנחנו לומדים, בואו נחזור חזרה. אנחנו לומדים לדעת שהגבורה הישראלית צריכה להיות בנויה מקנאות בפנימיותה וחסד בחיצוניותה. כלומר, פנימית אתה לא מזיז פסיק של תורה, ופנימית פירושו של דבר שזה עמוד התווך, מזה אתה יוצא לדרך. אחרי שאתה מגיע למציאות ואתה רואה שפה יש בלבול, כי לא הסבירו, כי משרד החינוך להפך הפיץ את המסרים ההפוכים, בלבל פה מדינה שלמה או כל מיני מהדברים מהסוג הזה, אז אתה לובש את לבוש הכהונה של אהרון, ואתה את הקנאות הפנימית מוליך בסבלנות שאין כמוה. שאין כמוה. אוהבים כל יהודי, מחבקים כל יהודי, מקבלים ומכילים כל יהודי באשר הוא, יהיו צרותיו הרוחניות והנפשיות אשר יהיו. ויחד עם זה אנחנו לא מבטרים על המאבק, על הדמות של קדושת המשפחה. השילוב הזה של האש מבפנים והחסד מבחוץ. עכשיו זה מאוד מאוד מובן שנאמר, ויאמר השם אל משה ולאהרון, קחו לכם בבחינות שלכם, מלוך אופניכם, כל אחד הידיים שלו, העניין שלו, פיח כבשן, שזה אנחנו עדיין צריכים ללמוד ולהבין, וזרקו משה השמיים. אז זה בכוח, אמרנו שהגבורה הזאת צריכה להיות גבורה כזאת שזורקת לכיוון השמיים. אני מוכרח להוסיף משהו, כשמשה זורק לשמיים, האם הוא חושב באמת שאפשר להעיף פיח לשמיים? נגיד שהוא היה בריון אדיר, נגיד 10 מטר, ניתן ככה, יאללה, איזה 10 מטר, נניח. זה יכול להגיע לשמיים? לא. והוא זורק בכוח, כאילו זה תלוי בכוח שלו. תשובה, ככה גבורה ישראלית עובדת. אתה עושה בגבורה שלך בכוח, כאילו זה תלוי רק בך, וזה הקדוש ברוך הוא כבר מביא את זה עד לשמיים. אבל שימו לב, וזרקו משה, רש"י אמר, כל דבר נזרק בכוח, אינו נזרק אלא ביד אחת. עכשיו כמה שזה נפלא. אמר לנו הרב שברגע שהאמונה מגיעה למקורה, היא מתמזגת. מה פירוש מתמזגת? מלוא החופניים של אהרון, מלוא החופניים של משה, מתמזגים ליד אחת אצל משה רבנו. יד אחת. מה זה אומר יד אחת? אין יותר מלוך אופניים משה, מלוך אופניים אהרון. הכל התמזג להיות דבר אחד. כלומר, אתה לא יכול להיות גיבור ישראלי. אתה לא יכול לנצח את הנצח של הקליפה, לשבור את התקווה של אויבינו, אם אתה לא יודע להיות קנאי מבפנים, סבלן מבחוץ. ולמזג את זה לדבר אחד. וכמו שהזכרנו קודם, מה עוד צריך? צריך את ההכללה. דהיינו, ארץ, אהרון, שמיים משה והקדוש ברוך הוא. אז בינתיים הכל יסתדר לנו, משה, אהרון, קחו לכם ולא חופניכם, זרקו משה ביד אחת, השמיימה, לעיני פרו, למה? כי צריך לשבור אותו. זה בא לשבור אותו, אז לעיני פרו. והיה להיאבק על כל ארץ מצרים, אז יכולה זה ימשות. והיה על אדם ועל הבהמה לשכין פורח הבעבות. ולא יכלו החרטומים לעמוד, איבדו את הוו, איבדו את היוד, ופרו נשבר ויחזק השם את לב פרו. אבל נצטרך לנו להבין את העניין של פיח כבשן. מה זה פיח כבשן? וגם להבין ברש"י, למה רש"י חוזר לשון הפחה, הרוח מפיחן, מפריחן. אז יש פה איזה עניין של רוח. וויפח באפם נשמת חיים, מארבע רוחות בו ירוח, ופחי בהרוגים האלה. יש פה איזה נפיחת רוח, מה זה הדבר הזה? אז תראו איתי יחד במקור זין, עולת ראיה, סידורו של מרן הרב קוק, חלק א', עמוד עין ה', בברכות השחר, על ברכת עוזר ישראל בגבורה. שזה אומרים, אנחנו לא אומרים הכל רצוף בבית כנסת, אבל במקור אומרים, כששמים את החגורה במותניים. אז יש לנו על זה שיעור ארוך, שעברנו לחנוכה, יצא גם כחוברת על האבנת החשמונאי, לא נאריך פה עכשיו, אבל בואו ניכנס כאן לפסקה שלפנינו. גבורה מיוחדת היא גבורתם של ישראל, אומר הרב. זאת גבורה מיוחדת. גבורה מצטיינת לא בכיבושים שמקבשים את אחרים, לא הכנעה של אחרים. שימו לב, שימו לב כמה זה יפה. הרי מה, בסופו של דבר זה הכניע את פרעו, נכון? זה כבש אותו, זה הפיל אותו, זה שבר אותו, שבר את החרטומים, שבר את פרעו, ויחזק השם את לב פרעו, הוא מצידו כבר היה שבור. אז הנצח שלהם נשבר, גמרנו. זה לא, לא כך מנצחים. אז, אבל זה הניצחון. הניצחון נראה כך, אבל הוא מתחיל ממקום שונה. הוא בא מגבורה של השכינה שמנצחת את ושוברת, מכה את הנצח, את התקווה של האויב. את צריך להבין מה זה, אז מה זה הגבורה הזאת? אז אומר הרב, גבורה מיוחדת היא גבורתם של ישראל, גבורה מצטיינת, לא בכיבושים שמקבשים את אחרים, אלא בכיבוש שהאדם כובש את עצמו, כובש את עצמו, פיח הכבשן, הכבשן, כובש את עצמו. אמר לנו פרי עץ חיים הארי הקדוש, מגבורה מכה בנצח של הקליפה. גבורה ישראלית היא גבורת הכבשן. מה זה כבשן? שכובש, כובש את תאוותיו. בואו נמשיך. גבורת הנשמה האלוהית, ושכובשת את כל התאוות הבהמיות, ולהבדיל עם זה בין החלק השפל של הגבייה לחלקה העליון, שזה מה שעושה החגורה. שיהיו הכוחות המתאים את האדם לצידו הבהמי, מושפעים להיות טהורים ומשועבדים לגבורת הלב. היא לא מוחקת את עולם החומר, היא משעבדת, היא משתלטת, היא כובשת את עולם החומר והופכת אותו לכוח שפועל לצד הקדושה. שימו לב, ממשיך הרב ואומר, עוד פעם, בוא נקרא את זה שוב, להבדיל עם זה בין החלק השפל של הגבייה לחלקה העליון, שיהיו הכוחות המתאים את האדם לצידו הבהמי, מושפעים להיות טהורים ומשועבדים לגבורת הלב, המתמלא עוז זוהר ורגש מלא קודש, בשאיפה עליונה לגבורה של מעלה, השמיימה. כמה שזה יפה. עכשיו תראו כמה שזה מתוק. למה זה פיח? למה זה פיח? ורש"י חוזר ואומר, דבר הנפח מן הגחלים, המומים, הנשרפים בכבשן, פיח לשון הפחה, שהרוח מפיחן ומפריחן. מה הוא רוצה? והתשובה היא מאוד פשוטה. מאיפה תפוח רוח הגבורה הישראלית שיתקה את התקווה של האויב לצאת נגדנו חלילה, רחמנא ליצלן, כל יש להם שאיפות איומות ונוראות כלפינו. מאיפה תבוא הגבורה הישראלית? מאיפה היא באה? היא באה מפיח, כלומר זה נפח, הכבשן. עכשיו שימו לב, הפיח זה לא הגחלים. זה כשזה נשרף ונשרף ונשרף, זה אפילו לא הגחל, זה הגחלת, זה למעלה הלבן הזה, האבק הזה, השרוף של השרוף של השרוף. כלומר, משה רבנו מגיע לאש טהורה כזאת, ששרף לגמרי את היצר הרע, את הרוע, כזאת שלך הוא יזדכה אותנו, עוזרני אל חי להכניע את יצר המפתה המריע. צריך לשיר את זה עם כוונה, כן? דברי הפייטן, כל כך יפים. אז בעצם מלוך אופניכם פיח כבשן. אומר רש"י, זה רוח שנופחת, נופחת גבורה. מאיפה היא באה? מהכבשן. מה זה כבשן? איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. גבורת הנשמה האלוהית. ואם ככה אנחנו יכולים להגיד את שלושת המאפיינים הראשיים שלמדנו היום. אחד, למדנו שזו צריכה להיות גבורה שכוללת את כל הבחינות במציאות, לא מוותרת על פסיק כמלוא נימה מהמציאות, לא מוותרת אפילו על הרע בעצמו, גם אותו היא הולכת להפוך לטוב גמור. דבר שני, העניין של החיבור בין קנאות פנימית, הקפדה על קלה כבחמורה, על שולחן ארוך, על הפסיקים הכי קטנים, ויכולת סבלנית חיצונית של חסד של אהרון הכהן להוליך את הדברים במציאות מתוך קנאות פנימית וסבלנות חיצונית, שהיא גם כן, היא לא חיצונית במובן שהיא לא באה מבפנים, היא באה מבפנים, אבל היא בעצם מוליכה את הדברים במציאות הארצית. ובסופו של דבר, מאיפה באה הגבורה? מקדושה ישראלית של להבדיל בין קודש לחול, מהכבשן, שמזה בא הפיח שנופח ואף השמיימה, ומנצח את הנצח של הקליפה, מגביר את כוחם של ישראל. חזקו ואמצו.